שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1320, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על הפער הבין דורי. מי מכם שצופה בנו אונליין בדף הפייסבוק של הרב, מוזמן לכתוב לנו שם שאלות, נשתדל לשלב לפחות חלק מהשאלות שלכם כאן איתנו, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
פער בין דורי קיים מאז ומתמיד, כנראה משחר האנושות, אבל אנחנו רואים שבגלל שקצב השינויים בעולם הולך וגדל, והחיים כל הזמן משתנים, אז גם הפער הולך וגדל עם השנים, כשבעצם הבעיה העיקרית בפער בין הדורות זה התקשורת. כל אחד נולד למציאות אחרת. כשהמציאות הזאת מביאה יחד איתה תרבות אחרת, שפה אחרת, תפיסת עולם אחרת, החיים נראים אחרת, ומה שקורה בפועל זה שנוצרות אי הבנות, נוצרות תכלס בעיות תקשורת, בין שני אנשים שנולדים מדורות שונים. הפער הזה קיים בכל תחום בחיים שלנו, הוא קיים כמובן במשפחה, הוא קיים במקומות עבודה, הוא קיים בחברה בכלל, ברגע שבני דורות שונים רוצים לתקשר אחד עם השני. החיים היום יותר טכנולוגיים, יותר נוחים, יותר מהירים, יותר מתוחכמים, יש בהם הרבה מאוד אפשרויות, שבני הדור הקודם, או אם אני אקח למשל משפחה שהורה, לא מבין בכלל שקיימים, כשהילד שלו נולד לתוך מציאות שהיא מציאות אחרת לגמרי. אם ניקח את עולם העבודה, עולם העבודה השתנה, האפשרויות אחרות, אופן ההתנהלות בתוך מקום העבודה אחר לגמרי. פרק הזמן שאתה נמצא בתוך מקום עבודה הוא שונה לחלוטין. אם אני אקח זוגיות, היום מכירים אנשים דרך האינטרנט, השפה אחרת, מחזרים אחרת, מחנכים אחרת ילדים, ממש. הכל המציאות היא לגמרי לגמרי שונה, ובתוך כל המציאות הזאת אנחנו כן רוצים יחסים טובים ותקשורת טובה בין בני אדם, ועל זה אנחנו רוצים לדבר איתך היום. ואני אפתח ככה בשאלה שמבינה, כדי שנבין אולי קצת יותר לעומק מהו באמת אותו פער בין הדורות. אנחנו נוטים לחשוב שזה פער טכנולוגי. ואני רוצה ככה לפנות אליך בשאלת פתיחה, מה המחסום העיקרי לתפיסתך בקשר בין הדורות?
הפער בין הדורות זה המחסום. זה מה שנקרא מחסום. שדור אחד חסום כלפי דור השני. וזה, אני לא מדבר על השפות ורמת אינטליגנציה, אני מדבר פשוט שהחשיבה, המחשבה, תפיסה, ביטוי, הבנה אחד שני, זה לגמרי, לגמרי, הם לא מתאימים, כמו שקע-טקע, הם לא יכולים להיות בקשר. זהו.
ומה הטעויות העיקריות שעושים בני הדור היותר מבוגר ביחס לדור הצעיר, כשהם מנסים כן ליצור את התקשורת, איך שאתה אומר, בין שתי תוכנות שונות לחלוטין?
כן, ואי אפשר להבין. אלה יש דבר רק אחד. אהבה. שהיא יכולה לעזור לנו להתקשר, להתלבש בשני, כדי לגרום טוב לשני, להתאים את עצמי לגבי השני.
ומה יש באהבה שהיא מצליחה לדלג על כל כך הרבה פערים כמו שתיארת כרגע?
היא משאירה את הפערים האלה, היא מבינה שאי אפשר להגיע להבנה אמיתית, אני אף פעם לא יוכל להתלבש בדור הצעיר, ואין לי שום יכולת להבין אותו, להרגיש אותו, לעשות משהו מעצמי, או איזשהו המתאם, האדפטר בין הדורות, אלא רק דבר אחד, על כל פערים יחסי אהבה.
איזה סוג של קשר הם צריכים ליצור ביניהם כדי שבאמת אהבה תצליח לחבר על הכל.
כמה שאפשר לעשות טוב לפי מה שמובן לדור השני, לכנגדו.
מה כל אחד ייתן לשני למשל?
מה שהוא רוצה.
מה המבוגר למשל ייתן לצעיר ומה הצעיר ייתן
למבוגר? אם יש לו מה לתת, אם יש לו רצון לתת, אז הוא ישתדל ללמוד מה טוב לצעיר, וישתדל להביא את זה לצעיר במידה ובצורה שהצעיר רוצה.
מה צעיר למשל יכול... היום הבעיה העיקרית היא שהצעירים רואים בדור המבוגר כלא רלוונטיים.
בעת לא... זה נכון, זה בטוח. אני אבא וסבא ואני מרגיש את זה ודאי.
מה, וההרגשה של הדור היותר מבוגר שאין בעצם, שהם לא רוצים מאיתנו כלום, זאת אומרת...
מה הם יכולים? רבש היה אומר, המורה שלי, המקובל גדול, שבדורות האחרונים, אז הוא היה אומר כך, הדור הצעיר דורש מאיתנו שני דברים, תפתח את הכיס ותסתום את הפה. כי עד כדי כך אנחנו לא מבינים אותם. אנחנו יכולים להביא להם מה שהם רוצים, ולא להביא שום דעה שלי, שלנו. זהו, זה בעצם מה שאפשר. אבל, זהו אומר ככה, כאילו בחצי צחוק. אבל אם אנחנו רוצים באמת להגיע לחיבור עם דור אחר, זה רק על ידי שאני לומד מה הם צריכים, מה הם רוצים, מה הם אוהבים, ואת זה אני משתדל להביא להם.
קיבלתי פה שאלה מצופה באונליין, היא אומרת, איזו אהבה זו? האם אנחנו מכירים את האהבה הזו שעליה אתה מדבר כמפתח, או שזה כן, משהו כן, חדש? זו... או שזה משהו חדש שאנחנו עוד לא מכירים?
לא, אני מדבר בכלל אפילו לאהבה רגילה של ההורים לילדים וסתם בני אדם. אם אנחנו רוצים שהשני יבין אותנו, אנחנו צריכים לאהוב אותו.
ממה אתה אומר ככה בעצם? למרות שגדלנו בשתי תפיסות שונות, למרות שאנחנו שני יצורים שונים במידה רבה,
אמרה.
למרות העניין הזה, אני צריכה רגע לשים בצד את מה, את הדעות שלי, את מה שאני חושבת, איך אני חושבת שנראה העולם וכל הדברים האלה.
בשביל מה לך להוציא את זה מהארגז של סבתא?
היא לא צריכה אפילו להוציא, זה מי שהיא, זה הדעות שלה, זה המחשבות שלה.
אז זה לא, זה נקרא להוציא, כי היא רוצה להציג את זה כלפי דור הצעיר.
זאת אומרת, היא יכולה לתפיסתך להפריד בין התפיסת העולם שלה לבין כן. מה שהיא מביעה כלפי הדור הצעיר?
כן.
אופה.
למה יש לה רצון לפתוח את הקופסה הזאת, מה שיש לה? מילדות, מנערות, מכל מיני, ורוצה להציג את זה כלפי דור הצעיר, הוא לא זקוק לזה, הוא לא צריך, הוא ניגל מזה.
מה אני משאירה בקופסה? ומה אני, מה אני, מה אני כן מוציאה, ואיתו אני משתמשת כדי שיהיה קשר, שתהיה אהבה.
חוץ ממה שדור הצעיר רוצה, כל היתר את משאירה בקופסה שלך.
זה אומר, אני מנסה רגע להבין פרקטית מה שאתה אומר. זה אומר שאני אמורה להקשיב למה הם רוצים, בלי שום שיפוטיות, על איך שאני מבינה את העולם.
בלי להשתתף בזה מעצמך.
ולמרות שזה הרבה פעמים אפילו נוגד. את תפיסת עולמי.
זה לא חשוב.
זה לא חשוב בכלל. אני מקשיבה למה שהוא רוצה, למה שהדור הצעיר רוצה, ואני בעצם מנסה לתת להם את מה שהם רוצים ומבקשים.
בלי ביקורת.
בלי שום ביקורת. מילת המפתח היא אולי ביקורת ב...
נכון.
תן לי טיפה רגע, מה זה בלי ביקורת?
אני לא הולך לבקר אותם עד כמה שהם חושבים נכון או לא. אפילו עד כמה שזה יכול להזיק להם או לא.
אני רוצה לתת לך, אפילו עד כמה שזה יכול להזיק להם או לא, אני לא שופטת?
אני חושב שכן. זה לא יעזור גם כן. זה לא יעזור. אפילו שאת יכולה להגביל אותם במשהו מסוכן, והם יעשו כמו שאת אומרת, דורשת או מבקשת, מתחננת, כן? ויעשו את זה, הם לא יזכרו לך את זה לטובה.
אני רוצה שנייה לתת לך דוגמה, בסדר? של אחת הדוגמאות שאספנו, כשאנחנו מכינים תוכנית, אנחנו אוספים דוגמאות מהקהל.
כן.
אחת הדוגמאות דיברה על, על מה שנקרא פערי נימוס. בתוך המשפחה, כשלמשל הורה תופס את מה שהילד אומר לו, כזלזול, כחוסר כבוד, כמשהו שממש פוגע בו, והילד, זאת היא השפה שבה הוא מדבר. אני אתן עוד דוגמה בעניין הזה.
כן, זה ברור לי.
מגיעים היום חברים, למשל, זה אחת הדוגמאות שעלו, מגיעים חברים היום לילדים, ואם פעם היה מקובל, לפחות בדור שלי, כשאתה נכנס הביתה, אתה אומר שלום לכל בני הבית, מכבד בזה את כולם, ואז נכנס, אתה יודע, היום זה לא ככה. היום הם שואלים איפה, לא יודעת, יונתן, מקסימום הם שואלים, או שהם פשוט פותחים את הדלת, או דופקים, פותחים את הדלת ונכנסים. אין שלום לאף אחד. עכשיו, ההורים רואים בזה פגיעה בכבוד. כבוד זה מקום קשה למחול עליו. איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת? כן, לסלט.
לבלוע בשקט. לבלוע בשקט.
לא לחנך
להערכים. אחרת תדברו על ההורים של יונתן, בצורה כזאת שלא תרצה לשמוע את זה, זה תתביישי. דינוזאורים יש שם בדירה שלו.
נכון, זאת ההרגשה לפעמים, שזה דינוזאור שמדבר עם איזה יצור חדשני כזה שאתה לא מבין בכלל. אז אתה אומר ממש לא לחנך, לא להערכים.
איזה לחנך? איזה מילים יש לך? אוי, אני לא יודע... צריכים לבנות איזה כפר לזקנים האלה שיגמרו שם את החיים בשקט ולא יפריעו לצעירים.
שאלה שאני מקבל מצופה. למה זה כך? מעגל החיים אמור לכלול את כל הדורות, אבל אם לא ניתן מהניסיון של החיים שלנו או משהו לדור הבא, אז למה הטבע בנה את המצב הזה מלכתחילה? מה יש לנו לתת אחד לשני? האם אנחנו לא אמורים ללמוד אחד מהשני?
שאני הייתי צעיר... אז לימדו אותנו שהפער בין הדורות זה 25 שנה.
התקצר מאז.
נו, מה זה התקצר?
היום מדברים על 10, 15 שנים גג שמתהלך דור.
נכון, אפילו 15 לא.
כן, אפילו
10. אז אם זה כך, ואם זה לא תלוי בנו, אלא אנחנו רואים תופעות האלה מן הטבע, אז צריכים לקבל את זה. ולהשתדל... איכשהו להיות, גם כן אנחנו נשתנה. אנחנו חייבים להצמיד את עצמנו לקצב הזה.
מה הסיבה שהטבע יצר מלכתחילה פערים בין דורות?
איך אחרת שיהיה התקדמות?
אוקיי.
כל דור ודרשיו.
אוקיי, אז...
אפילו כתוב... בכל הכתבים העתיקים יש כאלה דברים שהזמנים שלנו לפני 2000 שנה, לפני 3000 שנה, כבר כתוב, הזמנים שלנו לצערנו זה לא כמו שהיה פעם, זה כותבים לפני 3000 שנה. הילדים לא רוצים לשמוע את ההורים.
אז אתה אומר זה מדרך הטבע.
כן.
וצריכים לקבל.
כן.
ובכל זאת רק לסגור את הפינה, איזו חוכמת חיים... צריך הדור הקודם למסור לדור שבא אחריו.
הם בכל זאת לא ילמדו מדור הזקן. לא ילמדו. הם ילמדו אך ורק מתוך החיים שלהם. לכן אנחנו צריכים, בלי לדבר, בלי לפתוח פה בכלל, לבנות כזו סביבה, שהם יקבלו מהסביבה, כבר אותו מוסר שאנחנו רוצים לתת להם בדיבור, אבל לא מסוגלים ולא יכולים ועוצרים את עצמנו. הם צריכים ללמוד את זה מהחיים עצמם.
זה חזק מה שאמרת עכשיו, שאתה אומר שאנחנו צריכים לבנות סביבה שלתוכה הם התחנכו, כמו מין רחם כזאת שלתוכה הם נכנסים.
כן.
והם סופגים את זה באופן טבעי, בלי שאנחנו בעצם לא מחנכים, ולא מטיפים מוסר, ולא שום דבר כזה.
כן.
אוקיי, שזה...
ואם אנחנו לא בונים, אלא אנחנו דווקא מתעצלים בזה, וחושבים שבמילים שלנו, ככה בגאווה, ובכל מיני פוזות כאלה, אנחנו יכולים להעביר להם משהו, זה יהיה אפקט הפוך.
אז אני רוצה ללכת אל הדוגמה שנתתי לך. איך מתוך מה שאמרת עכשיו, איך אני נותנת דוגמה לילד שלי, נפגעתי מהילד שלי?
הוא לא ייקח ממך דוגמה. הוא לא ייקח ממך דוגמה. איפה ראית דבר כזה? זה קורה, אבל זה קורה מתוך החיים עצמם. שבכל זאת ילדים שגודלים, הם סופגים את זה מהסביבה, אבל לא מהמילים.
אז זה מה שאני רוצה עכשיו לשאול. דיברנו על הסיטואציה שילד מעליב הורה, לא בכוונה, כי ככה אלה דפוסי ההתנהגות של הדור הצעיר. ההורה נעליו. מה הוא עושה עם האלבון הזה? איך הוא יכול, מה הוא צריך להגיד לעצמו, כדי שהוא יגיד, אוקיי, שחרר.
הוא צריך להיות עוד יותר קרוב לילד. הוא צריך להיות ידידי.
ידידותי.
ידידותי.
לילד שלו, זאת אומרת להיות סוג של חבר?
כן.
שמה זה נותן?
שלא מתערב כמו הורה. שלא מראה את עצמו כהורה.
אלא מה הוא כן עושה? מה התפקיד שלו כחבר? להתחבר אליו? מה התפקיד שלו כחבר?
גם כן לא מתחבר. לא, למה את רוצה באיזו צורה בכל זאת להתלבש על הילד?
זה הטבע שלי כאימא.
זה תשכחי.
אוקיי, אז מה כן?
אז את יכולה להיות חברה.
אוקיי.
שאלה מצופה. באופן אידיאלי, איך צריכה להיראות מערכת הקשר בין דורות מעל הפערים?
מה זה נקרא מעל הפערים?
אמרנו שיש פערים.
אז כמו ידידים, כמו אנשים שמבינים זה את זה, מדברים חופשי על כל הדברים, לא מטיפים מוסר אלו לאלו. אלה פשוט, אנחנו מבינים מה קורה. אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל לא שזה מחייב אותנו. אלה פשוט לדבר כמו על איזה בעיה חיצונה.
אז אתה אומר להכיר בזה שיש פער, זה דבר...
זה כולם מכירים. אז זה גם כותבים ומדברים, אבל אנחנו לא מחייבים את הילדים שלנו שיעשו מזה איזה סיכום, בוא נגיד.
שאלה מצופה, אז איפה נשאר תפקיד ההורה? איפה תפקיד החינוך? מהו החינוך של ההורה?
להראות אהבה.
מה היא עושה האהבה הזאת? למה זה התפקיד היחיד?
אני מחנך אותם בזה שאני אוהב אותם, שאני עוזר להם, שאני עושה מקסימום הכל כמה שהם מרגישים, כמה שהם צריכים, ואני רוצה שילמדו מזה אהבה. שיעבור עוד דור אחד. כן? ויהיו להם ילדים, הנכדים שלי, כן? אז אני ארצה שכך הם יתכנסו גם לנכדים שלי.
ללמד אותם אהבה, זה התפקיד של ההורה בעצם.
כן. יותר מזה את לא יכולה להעביר מדור לדור.
זה מאוד יפה. תסביר טיפה רגע, מה זה אומר ללמד אהבה?
כי על כל פשעים תכסה אהבה. אם את הולכת בצורה קשה, זה... ברוב המקרים זה מאוד מקלקל את החיים של הילד.
מה זה עושה?
זה מעוות אותו.
למה?
כי אם לא אהבה, זה לא בא מצד הטבע, מההורה לילד, מעליון לתחתון.
יש משפט כזה שאמרו החכמים, חוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, אם אתה תהיה מדי רך, גם בזה אתה חוטא לתפקידך כהורה. אז מה האיזון בין להיות הורה ששם את הגבול כשצריך, לבין להיות הורה שרק מראה אהבה? מה קו האמצע?
הקו האמצע שילד מפחד שיאבד את האהבה שלך. והפחד הזה הוא מחזיק אותו. ומחייב אותו.
מה אני מלמדת אותו? בתור הורה שרוצה ללמד אהבה, מה אני מלמדת אותו באהבה?
עד כמה שאת דואגת לטובתו, דואגת לו לטובתו, ואת מראה לו את זה, ולאט לאט מזה הוא לומד, ואנחנו רוצים או לא רוצים, אבל בדוגמאות האלה, אנחנו אחר כך בכל זאת ממשיכים בחיים, ואנחנו בונים גם כן את כאלו היחסים במשפחות שלנו.
מה זה בונה בו, בילד שלי?
יחס גם כן לבני בית שלו שיקים.
שאלה מצופה. היום ההורים מפנקים את הילדים עד אין סוף, וזה לא נראה שהדור...
זה לא פינוק. אני לא מדבר על פינוק. אהבה זה לא פינוק.
מה ההבדל?
האהבה זה דבר ההכרחי, שמזה גודלים. אם אין אהבה, אז אין חומר דלק לגדילה, להתפתחות. ילד חייב שהוא נמצא במצב שדואגים לו. הוא צריך להרגיש, הוא צריך לוצא את זה מהבית.
מה ההבדל בין פינוק לבין אהבה?
יש אהבה שבונה ואהבה שהורסת.
אתה יכול להסביר טיפה, זה מאוד חשוב.
גם זה צריכים לחנך. לאהבה דווקא צריכים חינוך.
אני מקבל על זה מלא שאלות, על הנקודה הזו.
כן, אבל זה... אין לי...
אני אוסיף עוד שאלה, ואז ככה תארוז לי.
No.
למה, בהמשך לדברים שאמרת לפני כמה דקות, למה שהילד יפחד לאבד את האהבה של ההורה, אם ההורה אף פעם לא מטיף לו? שאלה אחת. שאלה שנייה, אנחנו לא מבינים...
לא להטיף, אבל ילד יפחד לאבד את האהבה.
למה?
זה משהו אחר.
למה שהוא יפחד?
כי בזה יש כאן גם כן קף האמצעי, ואנחנו צריכים לראות את הילד שהוא יוכל לאבד את האהבה שלנו, ואז הוא ירגיש עד כמה שהוא יכול להיות יתום בחיים שלו.
באיזה צורה תעביר לו את ההרגשה הזו?
לפי המעשים שלו.
תן לי דוגמה.
אני לא יודע, אבל אם ילד עושה איזשהו עוול, אז בהתאם לזה אני צריך להראות לו שאומנם שאני לא רוצה אהבה, לאהבה שלי אליו היא משתנה, הוא בעצמו משנה את ה... קצב, את הגובה, כוח, האהבה שלי אליו, זה הכל נמצא בידיים שלו. עד כמה שיתנהג טוב, אני אוהב אותו יותר. עד כמה שיתנהג פחות טוב, אני אוהב אותו פחות. אבל לא שזה תלוי בי, אלא זה נמצא בידיים שלו.
אז יש אהבה ויש פידבק לאהבה. יש פידבק למעשים שלו.
כן.
ויש פינוק, שזה שונה מאהבה.
כן.
מה יש ב... רק ככה, שאלה האחרונה, אנחנו כבר עוברים את הזמן שלנו.
ההבדל שממני תמיד ישנו צינור רחב, טוב, שמשם יוצא אהבה, אבל הברס נמצא בידיים של הילד.
אם הייתי שואל אותך... אוקיי, אז דיברנו עד כה על הפערים בין דורות, והבנתי ככה, בתהילת דבריך אמרת ככה, כל דור חסום כלפי הדור השני, ממש חסום, בחשיבה, במחשבה, בתפיסה, בביטוי, בהכל, הם לא מתאימים לגמרי כמו שקע ותקע לא נכונים.
כן.
ואז אמרת, המפתח, יש רק דבר אחד, אהבה.
אהבה היא נמצאת מחוץ לדור אחד ומחוץ לדור השני, זה הקשר ביניהם. קשר הטוב, מדור הגדול, הישן, לדור הצעיר.
עד כה, וגם עכשיו, בסיכום שלך, אתה מסתכל מהדור הישן לדור הצעיר.
כן.
תן לי קצת מהצד השני. מה לגבי הדור המתקדם?
אני אומר לך שבמידה שהדור הצעיר מעריך, מבין, לא סותם את הצינור האהבה שיוצא מדור הקודם, אז הוא נהנה מזה.
שאלה, מה הרכיב הכי ייחודי באהבה שאליה אתה מכוון? מה אנחנו לא נותנים או לא מעבירים נכון באהבה היום? מה צריך להוסיף, לדייק?
מה צריך להוסיף? צריכים ללמוד איך לאהוב בצורה כזאת, שאתה תראה יחס נכון מהילדים שלך לנכדים שלך.
וזה משהו, אתה אומר, שהוא בעצם לא תלוי בפער בין הדורות.
לא, זה תלוי עד כמה שהילדים מבינים, עד כמה שההורים השקיעו הכל למענם.
הזכרת נכדים, שאלה מצופה, מה התרומה המיוחדת של כל חוליה בדורות השונים אחד לשני? התרומה של הזקן, של האב ושל הילד.
רק האהבה, ובוודאי שלמה יותר אוהבים סבות וסבתות.
למה?
כי מהם לא יוצא שום דבר שלילי כביכול כלפי נכדים.
בטח, כי הם לא חיים איתנו באותו בית, אז הם לא צריכים...
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל... איך שאוהב סבא וסבתא את הנכדים, זה לא כמו שאבא ואמא. כי אבא ואמא מעבירים ביקורת.
האבא ואמא צריכים להתנהג כמו סבא וסבתא כלפי הילדים שלהם?
כן.
פשוט לקבל את הכל בצורה טובה ורק לתת אהבה?
ואז, אם היחסים האלה באמת התקיימו נכון, אז הם ידעו איך להוסיף לזה, איזה מין כאלו רמזים שהילדים יבינו עד כמה שזה טוב או רע כלפי הדור הישן, כן? והשתדלו בעצמם לבסט את זה טוב.
זה מאוד עדין הסיפור הזה.
נו, מה אתה רוצה זה? קשר בין הדורות.
לצערנו הזמן נגמר, רב לייטמן, תן איזה טיפ אחרון עד הפעם הבאה.
כל היתר לפי הלב.
לפי הלב?
בטח לפי הלב. לפי הלב.
זה מקסים. תודה לך, רב לייטמן.
בהצלחה.
תודה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, בהצלחה לכולנו. כל טוב, להתראות.